בוקר טוב, כיוון שאנחנו נמצאים עדיין באיסור חג של חנוכה, אני רוצה פה להראות משהו מאוד יסודי. הפעם שעברה עסקנו בחשמונאים, הבהרנו קצת את הסתירות ברמב"ן בעניין הזה, ועכשיו נעסוק בעיקר בהדלקת הנר. ומה הדבר היסודי, העיקרי, שבגללו יש חנוכה וגם איך מתקנים את הדבר הזה כשיש חיסרון של לימוד תורה. הרמב״ם כותב ככה, בהלכות מגילה וחנוכה פרק ג' הלכה א' מספר 1, בבית שני, כשמלכו יוון גזרו גזירות על ישראל וביטלו דתם ולהניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. היוונים ידעו ש העיסוק העיקרי של ישראל צריך להיות עיסוק בתורה ומצוות, וזה הדבר הראשון העיקרי שמנעו בכוח את לימוד התורה בישיבות, מקומות אחרים, וגם היה בכלל שעת השמעת, כמו שדיברנו בפעם שעברה, צר להם לישראל מאוד ולחצו מלחץ גדול. אחר כך קדוש ברוך הוא ישיע אותנו, ואותו דבר גם בתפילה, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. הדבר היסודי זה המניעה של היוונים את היהודים מללמוד תורה. הם לא רצו להרוג את היהודים, זה לא כמו המן הרשע, אבל כיוון שהם היו באמת מוכשרים מאוד, היה להם פילוסופיה חשובה, היו להם כל מיני אנשים חשובים שעסקו בעניינים רוחניים, הם רצו לנצל את הכוח האדיר של ישראל המושקע בתורה כדי לעבות את ההשקפות שלהם במה שצריכים לעשות בשכל. לא אבינו שהתורה זה משהו חשוב. הם ידעו שאנחנו מתפלפלים בתורה ושאנחנו גדולים בתורה, והכל הולך על אדני ההיגיון, והמטרה שלהם הייתה למשוך את הכישרון האדיר הזה של ישראל אל הדת שלהם, להשכיחם תורתך. יש פסוק מאוד מפתיע בזכריה לגבי המלחמה הזאת שלנו ביוונים. אני קורא מספר 3. בכלל, אם תסתכלו ברש"י, בזכריה, ממש בפסוק הראשון, רש"י אומר שבזכריה יש המון דברים עמומים וקשים להבנה. למשל פה, תראו, כי דרכתי, אני קורא מספר 3, כי דרכתי לי יהודה קשת, מלאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון, על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. הפסוקים האלה שקראתי עכשיו, הפסוק הזה שקראתי עכשיו, מה פוש, המלחמה ביוונים היה של יהודה? ומה זה? יש כאן, באמת, רש"י ואחרים אומרים כמה פשטים בו בפסוק הזה. אנחנו נסתכל בעל שיח הקדוש, מה שהוא אומר על זה, מספר 4. כי דרכתי לי יהודה קשת, באמור ליהודה ידך בעובר עורף אויביך, זה מה שנאמר פרשת ויחי, ידך ביהודה, גיבורים. וכן קשת מילאתי אפרים, גם אפרים חזקים, אך בזמן יוון לא עשיתי המלחמה על ידי אלה, לא עשיתי המלחמה, לא על ידי יהודה ולא על ידי אפרים, כי אם ועוררתי בנייך ציון, הם תופסי התורה המתייחסים לתורה, כי מציון תצא תורה עם החשמונאים, אשר יראו משפט ליעקב ותורה לישראל על בנייך יוון. אני לא בחרתי את הגיבורים של יהודה, ולא בחרתי לעשות את המלחמה על ידי הגיבורים של אפרים, מה שהם באמת בדרך כלל עושים את המלחמות, אלא אל תופסי התורה, האנשים הגדולים בתורה, הכוונה החשמונאים. ושמתיך את בנייך ציון, שהיא התורה כחרב גיבור. הבנים של ציון, שלומדים, יושבים ולומדים תורה, הם יהיו חרב הגיבור שינצח את היוונים. הנה כי זכות רבו לנצח ולמשול על ידה. תורה, זה מחזיר את שלטון התורה. כי מכאן ראיה על מלך המשיח כאשר אמר. הפסוקים קודם, לפניכם, שם בזכריה, אם תסתכלו שם, שם כתוב שיהיה משיח, אני ורוכב על חמור. יש פה עכשיו פשט חדש, מה זה החמור הזה? הוא אומר פה מספר 5, עליו חוזר ואומר, והשם עליהם ייראה, שהוא תופסי התורה אשר המשיר לחמור, יודעים שיש הרבה פשטים, מה זה המשיח רוכב על חמור. הוא אומר פשט, הכוונה רוכב על חמור, בזכות הזה שהוא יושב ולומד תורה, אז השם הנראה עליהם מבלי חרב בידם יצא כברק חיצור, בדרך כלל הם לא משלמים נלחמים, שעליהם לאויבים, והשם אלוקים בשופר יתקע לכשיבואו העובדים והנידחים. העובדים והנידחים, ארץ אשור, כל זה כתוב שם בזכריה. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא בחר את לומדי התורה, שבט לוי, שתכף נראה קצת מה, מה זה המהות של שבט לוי, בעיקר שבט לוי, שהם ילחמו כיוון שהם אנטי ההיגיון היסודי שעומד ברקע של המלחמה של היוונים, הם אנטי הרעיון הזה, הם דווקא נאחזים עוד יותר ועוד יותר בתורה, וכשצריכים ללחם, נלחמים גם. הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, הוא מגדיר את המהות של שבט לוי, מספר 6. למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יראו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הם מרכז התורה בישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם לאורחים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. מרכז התורה זה שבט לוי. אחר כך הרמב״ם מוסיף כאן עוד נקודה אחת, שרבי ציודה היה תמיד מצטט את הדבר הזה, במספר 7, לא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, גם גויים, כך היא אומרת בציודה, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופירק מעל צווארו עול החשבונות הרבים, לא מתחשב בשום דבר, לומד תורה, אלא ביקשו, אשר ביקשו מן האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו מנחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים וללוויים, נתן להם אפשרות של תרומות ומעשרות וכדומה. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, בריך חכמנת דסייען. כלומר, מה שכתוב פה ברמב״ם, זה ששבט לוי, הוא משוחרר מכל הדברים המעשיים, כן, עובד בבית המקדש, כמובן, זה הכהנים עובדים במקדש, אבל הוא משוחרר מכל הדברים הגשמיים של ישראל, ולכן הוא לא מקבל באמת נחלה בישראל, אבל הוא באמת שבט שמוקדש כולו לתורה וליראת שמיים. גם הגמרא, זה היה בדף היומי לפני כמה ימים, מספר 8, אמר רבא, לא משכחת צורבה מרבנן דמורי, צורבה מרבנן, תמיד חכם, שמורה הוראות, אלא דעת היא משבט לוי או משבט יששכר. לוי דכתיב, יראו משפטיך ליעקב. יששכר דכתיב, יששכר יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל. שואל את הגמרא, והם היהודה נמי? כתוב יהודה מחוקקי. הפוקי, שמעת עליו דהילכת הקאמינה. ומסביר את זה המאירי במספר 9 לפניכם, בבית הבחירה. כלל הדברים הוא שאין אדם זוכה להוראה אלא בשני דברים. ידיעת התלמוד וקבלתו, עיון עצום בתלמוד, ושנייה לשלמות הכוח השכלי שבו, לבחינת הדברים והבאתם למצרף, להוציא דבר מיותר דבר. אחר כך, אחרי שאתה לומד את כל הסוגיות בתורה, ואתה נתקל עכשיו בדברים הלוכה למעשה, אז אתה, זה, אם יש לך את שתי התכונות הללו, ידיעה עצומה בתורה, ויכולת לפרט ולהשוות דבר לדבר, אז אתה נהיה מורה הוראה בישראל. לא, אמרו בסנהדרין, גמיר וסביר. מה זה גמיר וסביר? גמיר. אז זו האחרונה, אמרו, כאן זה על שבט יהודה עשו כשמת עלי ודהילכת הקאמינה, כלומר, אף על פי שהם חכמים, אינם יודעים לכוון את השמועות להלכה. יש תמידי חכמים עצומים, שהם לא עוסקים בהלוכה למעשה, וזה שבט יהודה. על כל פנים, מה שאנחנו פה רואים, אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בשבט הזה, ודווקא ביודעי התורה, הוציא אותם מתוך, היוונים כבר הוציאו אותם מתוך הישיבות, והם הרימו את נס המרד, כי מה שעמד ברקע של היוונים, זה היה פגיעה, בלימוד התורה בעיקר. אחר כך זה גם כתוצאה מזה, גם הלוכה למעשה, כל מיני דברים, שזה שעת השמעת. זה מה שכתבתי פה מספר 10, מכיוון שהיוונים רצו למנוע בעיקר את לימוד התורה, נלחמו נגדם תופסי התורה. וגם המצוות של ימי חנוכה נעשות במנורה או בשמן או באור הנרות. עכשיו נראה הלאה. הבעיה שעומדת פה, פעם שמעתי על זה, חקר על זה פעם, רבי אושר וייס, שיחיה בערך 70 שנים, אומר, למה פתאום הנס נעשה דווקא במנורה? הלא כל המקדש נטמע, השולחן נטמע, כל המזבחות נטמעו, הכל נטמע. למה הקדוש ברוך הוא בחר לעשות את הנס? הכל נשאר טמא. והקדוש ברוך הוא בחר לעשות את הנס הזה בפח הקטן של השמן דווקא. אם אנחנו עכשיו נפרט קצת את הדברים, אנחנו נראה גם המנורה וגם השמן וגם האור, זה היסודות של לימוד התורה. נביא את המקורות תכף לעניין הזה באופן יותר מפורט. אני מסתכל, נעבוד קודם כל על המנורה. שבה הקדוש ברוך הוא בחר שאפשר יהיה להדליק אותה בשמן טהור. מספר 11. כתב הרייבד ברמב"ם הלכות ברכות, זו הברכה הוגבעה על הנרות שבמקדש. יש ברכה מיוחדת שאדם, הכהן מדליק את הנרות, דרך אגב, הדלקת נרות היא גם קשירה בזר, ויש ברכה. מברכים, כמו שאנחנו מברכים להדליק נר של חנוכה, להדליק נר מנורת המקדש. הגמרא במסכת שבת, מספר 12, היא באה אלו, ההדלקה עושה מצווה או ההנחה עושה מצווה? אומר הרש"י, ההדלקה עושה מצווה, היא המצווה של חנוכה, תלויה בהדלקה מדליקים, כדי השכחן במנורה. במנורה ההדלקה עושה מצווה, או ההנחה עושה מצווה. אנחנו יודעים שבמשכן, במקדש, המנורה, הדלקה עושה מצווה. במספר 13, תסתכלו ברן, הלכות חנוכה, שמה מינה, אסור להשתמש לאורה, זה הסיפור שאנחנו, אסור לנו להשתמש לאור הנרות של המנורה, כי המנורה שבבית המקדש אסור היה להשתמש לאורה, היא לא שימשה לאור. פירוש כל תשמישין, אפילו תשמיש מצווה, לא עושים לאור המנורה, וכיוון שעל ידי נס שנעשה במנורה תקנועה, עשאוה כמנורה שאין משתמשים בה. זאת אומרת, יש שורה של דברים שאנחנו עושים ביחס לנר חנוכה, כמו שעשו בבית המקדש לגבי המנורה. טוב, עכשיו תקחו עוד אף אחד. יש פה עוד הדרכה אחת שאנחנו מוסיפים בו בעניין הזה. בשולחן ערוך אור החיים, בהלכות חנוכה, כתוב ככה, מספר אחד בדף שאתם עכשיו מקבלים. בבית הכנסת מניחו בכותל דרום. בכותל דרום, אומר המשנה ברורה, או על השולחן שעומד אצל כותל דרום, והטעם בכל זה זכר למנורה שמקומה במקדש בדרום. אז המנורה, שהיא סמל של התורה, היא נמצאת בבית הכנסת בדרום, ואותה אנחנו מדליקים ומתייחסים אליה כמו שמתייחסים למנורת המקדש. עכשיו, יש פה חידוש שמצאתי אצל הרב ז'ולטי בספרו משנת יעבץ. אפשר להתווכח על זה, אבל זה דבר מעניין. אומר ככה, אם כל מה שחז"ל תקנו לנו את המנורה, את הדלקת הנר במקביל למנורה, סביר להניח שאם הדליקו את המנורה בעצמה, בזמן שהדליקו את המנורה בעצמה בבית המקדש, יכול להיות שלא היה מדינה הדלקת נר חנוכה. כי אתה לא צריך לעשות זכר למנורה כשהמנורה דולקת בבית המקדש. אפשר להתווכח על זה, אבל כך הוא אומר, תראו מספר 2. בזמן שהיה הבית קיים, לא היו מדליקים נר חנוכה. שהרי הדליקו את המנורה במקדש, ורק לאחר חורבן הבית התחילו להדליק נר של חנוכה. והוא רוצה להסביר פשט, בפנימה שכתוב בגמרא במסכת שבת, אמרו לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. כלומר, באותה שנה, באותם השנים, הוא אומר, עד החורבן, יכול להיות שלא הדליקו נר חנוכה, כי הדליקו את המנורה. פירש רש"י לקרות הלל, מה שכתוב הודאה, הלל והודאה, לקרות הלל, ולומר על הניסים בהודאה, לא כתוב פה הדלקת נרות. בהלל והודעה, לא כתוב הדלקת נרות. למה? כי כל השנים הללו של 200 שנה של עד החורבן, הוא יכול להיות שכיוון שהדליקו באותו זמן את המנורה, לא הדליקו נרות. היו עד, אמרו הלל ועשו הודעה על הניסים. ולא הזכירו כלל את מצוות נר חנוכה. כיוון שהיה הבית קיים והדליקו את המנורה במקדש. אם כן לא היו מדליקים, אז נר חנוכה יכול להיות. זה אנחנו יכולים להגיד בדברי רש"י. אבל ברמב"ם כתוב מפורש, גם זה אפשר להתווכח על הדבר הזה. בסדר, נכון, אבל יכול להיות שהדליקו את הנרות גם בבית המקדש בוודאי, אבל בציבור הרחב הדליק נרות חנוכה, מביא למביל וכך פותר, תסתכלו ברמב"ם, מספר 3, פרק ג' הלכות חנוכה, מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 ימים אלו שתחילתם כ"ה בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמרת הלילות להראות אותו הדור, בדור שהדליקו נרות בבית המקדש. זה ברור שהכוונה היא שבמקביל לדקת המנורה בבית המקדש, כל אחד בבית שלו עשה את הדקת הנרות. הרי כתב הרמב״ם שחכמים באותו הדור, זה כתוב בספר של הרבולות שנקרא משנת יבץ. היינו בזמן הנס של פחן שמן הם שתקנו להדליק נר חנוכה, אבל בשהדליקו אז את המנורה במקדש. תקנו גם להדליק נר חנוכה על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמרות הלילות, להראות לגלות הנס. גם שוב צריך עיון, למה לא קטני לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה או בהדלקת נר חנוכה? אז חוזרת השאלה לרמב״ם, למה לא כתוב את הדבר הזה? למה כתוב הלל והודעה, לא כתוב הדלקת נר חנוכה. ואז הוא אומר בדעת הרמב״ם, דבר מעניין. אמרתי, אפשר להתווכח על זה. לכן נראה בדעת הרמב״ם, מספר 5, זה מפרש תאמרו הודעה, כמו שכתוב בפסקי ריאז, שמודים על הנס בהדלקת הנרות. זאת אומרת, רש"י אומר, הודעה, לב הודעה, זה בתפילה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. והרמב״ם סובר כמו הריאז, הריאז אומר שההודעה לפעמים היא בדברי, בפה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו עושים איזה מעשה מסוים שמבטא את ההודעה שלנו על הדבר הזה. שמודים על הנס בהדלקת הנרות. יכול להיות שהרמב״ם סובר, שנכון, לא כתוב הדלקת נר, הכוונה היא, לא כתוב, כתוב הודעה. הרמב״ם מסביר הודעה, זה הדלקת נר חנוכה. ותכף הוא גם מוכיח את זה קצת יפה מהמשך דברי הרמב״ם. ורש"י סובר שהודעה זה הכוונה בתפילה. והיינו עצם הדלקת נר חנוכה, שורה שלישית במספר 5, ומשום פרסום הניסה, זהו ההודעה על הנס. מודים על הנס על ידי פרסום הנס. וזה מפורש בדברי הרמב״ם בפרק ד' מתחות חנוכה הלכה י"ב. זה הרמב״ם שם אומר דבר שמדהים קצת. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. הבאנו את זה בפעם שעברה. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס. מפורש, הרמב״ם אומר, אתה מדליק נרות, ואתה בזה מודיע את הנס, ולהוסיף בשבח הקדוש ברוך הוא והודיה לו על הניסים שעשה לנו. עצם ההדלקה היא ההודיה על הנס הזה. ואפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. הרי כתב שהדלקת נר חנוכה הוא להוסיף בשבח השם והודיה לו על הניסים שעשה לנו. זאת אומרת, יש פה מחלוקת בין הרמב״ם לבין רש"י, מה זה הודעה? האם הודיה זה הכוונה בתפילה? ואז הקושייה, למה לא כתוב גם הדלקת נר חנוכה? או שכמו שהרמב״ם אומר, ההודיה היא עצם הדלקת הנר. מצוות חביבה כזאת של הדלקת הנר, שזה בעצם תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו, כמו שעכשיו אנחנו מדליקים נרות, זיכה אותנו בשמן טהור להדליק את המנורה במקדש. אבל על כל פנים, הוא רוצה בתוך הסיפור הזה להגיד, שלפי שיטת רש"י, באמת יכול להיות שלא הדליקו נרות חנוכה, כיוון שהיה כבר הדלקת נרות בבית המקדש, זה קצת דוחק. אבל באופן כללי כאן, משהו כאן אומר ברמב״ם, זה דבר נפלא. מספר 6, כל אחד מכלי המקדש מכוון כנגד אחד מעמודי העולם ביסודות התורה, העבודה. מנורה כנגד תורה, כי נר מצווה ותורה אור. אמרו חז"ל, הרגיל בנר, הביא להם בנים תלמידי חכמים. אנחנו עכשיו מבינים מצוין למה הנס נעשה במנורה. אם אתה, העיקר היה להשכיחם תורתך, אז הסמל של התורה זה המנורה. ולכן הנס נעשה סביב המנורה. בגמרא בבטרה כתוב ככה, 7. אמר רבי יצחק, הרוצה שיחכים, מה זה יחכים? בתורה. ידרים. ושישיר יצפין. כי בתוך המקדש, בתוך ההיכל, היו 3 פריטים. בקודש הקודשים היה ארון, אבל בהיכל היה מזבח הקטורת, והיה השולחן, והייתה מנורה. השולחן היה בצפון, המנורה הייתה בדרום. אז הגמרא אומר בבבא בתרא, הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין וסימנך, שולחן בצפון ומנורה בדרום. מי שרוצה להחכים בתורה, ילך לדרום. רבי יהושע בן לוי אומר, לעולם ידרים, שמתוך שמתחכם, מתעשר. שנאמר, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. אבל על כל פעמים אנחנו רואים שהמנורה היא סמל של תורה. ולכן באמת הנס נעשה במנורה. כמה פעמים בגדים, במספר 8, יש לו הקדמה לסימן תפרש עין של סימנים של חנוכה, 3 עמודי עולם. תורה, עבודה וגמילות חסדים בממון ובגוף. וביטלו את ישראל מתורה ועבודה. כמו שכתב, להשכיחם תורתך, זה מחמת קנאה. הם קנאו בעם ישראל שהם כאלה אינטלקטואלים כאלה שמפעילים את השכל שלהם בצורה כל כך נפלאה. אין חוכמה כחוכמת התורה, אומר הפרי מגדים. וזה דין ביד עוסקי תורתך, על דרך אשר קידשנו מצב הציבנו, לעסוק בדברי תורה. עוסקי תורתך. אתם יודעים שהמהר"ל אומר, למה כתוב, למה אנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה? אומר המהר"ל, שאנחנו מקבלים שכר על לימוד התורה, גם אם לא עסקנו הלכה למעשה כמו שצריך. אם עסקנו בתורה, ולא הבנו, עשינו מאמצים עליונים, כל אחד לפי כישרונו, ללמוד תורה, ולפעמים לא כיוונו לאמת. הוא אומר, זה כמו שאדם בונה איזשהו, נגיד, בונה סטנדר. אז יש נגר שעושה את הדבר הזה תוך 2-3 שעות, ויש נגר שעושה את זה תוך זמן ארוך. כשאתה הולך לגנות את הדבר הזה, אתה לא שואל אותו כמה זמן השקעת בזה, ולשלם לו לפי שעות. אתה מקבל את התוצאה. התוצאה היא כזאת וכזאת, אז בזריז עושה את זה יותר מהר, האיטי עושה את זה יותר לאט. בתורה זה לא ככה. בתורה אתה מקבל שכר על עצם העסק, על מה שאתה מתעסק בתורה. ולפעמים אתה אומר, אבי אמינות לא נכונות. גם האבי אמינה לא נכונה בסופו של דבר משתלבת בעצם בעסק לימוד התורה. וזה מה שכתוב, הוא אומר, להשכיחם תורתך, זה דין ביד עוסקי תורתך, ביד אלה שעוסקים בתורה, ובמיוחד אלה שעסקים הלכה למעשה. על דרך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה שנצטווינו לעיין ולפלפל בה. גם לפעמים הווה אמינה לא, גם הווה אמינה וכל מחשבה של תורה, שאפילו לא עלה, לא הלכה למעשה, ואפילו הפוך מהמעשה, כתוב בגמרא שם, זה עם הארץ שקורא לו, ואהבת ואייבת. אם כן, לא זו שמסר הזדים ביד המדקדקים בחוקים ביותר, קדוש ברוך הוא, זה מהפרי מגדים, לא, הוא לא מסר אותם באלה שמדקדקים ביותר בחוקים, מסר אותם ביד עוסקי תורתך וססים בפלפולם. אלה שלומדים בישיבות ואומרים אבי אמינות ומסקנות ומפלפלים, ואחר כך בכל הדורות מתווספות, יש רב חיים, יש הרב קוק, יש כל הדיבור, העיסוק בתורה, גם אם זה לא הלוכה למעשה, מי שלא טעם טעם שמחת התרת הספקות, לא טעם טעם שמחה מעולם. מי שיש לו איזו קושייה נפלאה, איזו קושייה טובה, אחר כך הוא פותר את הקושייה הזאת, זה השיא השיאים של השמחות בעולם. אני מספר לכם פה סיפור, שמעתי פעם על הרב שך, זכר צדיק לברכה. הוא היה יושב בישיבה מהבוקר עד הערב. סטייל או סטנדר בישיבה. והיה לפעמים מתלקטים מסביבו בחורים, והם היו מתפלפלים בסוגיות שלומדים בישיבה. פעם אחת הוא אמר, יש לי קושייה שאני לא יודע על התשובה. זה היה בערב, והוא הביא את הקושייה הזאת בפני הבחורים, התפלפלו בדבר הזה, לא הגיעו למסקנה. במיוחד בבוקר, הרב שק היה מאוד מאוד מקפיד מאוד לבוא בזמן לתפילה בבוקר. פתאום בבוקר למחרת, הוא הגיע מאוחר. מה? כולם היו תמהים. אז הם באו ושאלו אותו, למה הרב איחר היום לתפילה? הוא אומר, תגיד, מה אתם עשיתם אחרי ששאלתי אתכם קושייה ולא הייתה לנו תשובה? מה אתם עשיתם? הוא אומר, טוב, ניסינו, הלך לישון. הוא אומר, איך אפשר לישון כשיש קושייה כזאת? אני לקחתי את האוטובוס, נסעתי לירושלים, נכנסתי לגריז, הרב סולובייצ'יק, שאלתי אותו את הקושייה, קיבלתי את התשובה, עכשיו, ולכן נחרתי לתפילה. זה מה שכאן הוא אומר, אין שמחה כהתרת הספקות. על עצם ההתגוששות בתוך התורה, והחברותא שהם מחדדים אחד את השני בתורה. זה, אלה היו אחר כך הלוחמים שניצחו את האינטלקטים היווניים. מפני זה אנו מחויבים בימי החנוכה ללמוד תורה ועבודה בלב, זו תפילת הודאה וגמילות חסדים בממון ובגוף, לפרנס את תלמידי חכמים. זה הסיבה שבאמת כתוב בספרים שחנוכה זה ימי לימוד, צריך להקדיש את חנוכה ללימוד, כי בסייעתא דשמיא של הלימוד, זה היה הניצחון נגד היוונים. מספר 10 אני קורא. לא יפלא אפוא שמכל כלי המקדש נעשה נס חנוכה במנורה, שהמנורה היא מרמזת את התורה. למעלה נעשו ניסים ישראל בניצחון, ביטול גזרות השמד. זה היה במנורה שהיא סמל של לימוד התורה. עכשיו בוא נסתכל טיפה מה זה שמן, איך השמן קשור לתורה. אני קורא מספר 11. דווקא בשמן שבנר, שמן זית רמז לחוכמה, כמבואר בהוראיות י' ג' עמוד ב' ומנחות פרק ה'. לכן אמרו בברכות, הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה. דרך אגב כתוב שזיתים זה דבר שמשכח, אתה אוכל זיתים. אבל אם אתה שם שמן זית על הזיתים, וכך תמיד כדאי לשים שמן זית על הזיתים, זה מנטרל את התכונה של הזית שהיא גורמת שכחה, זה מנטרל את הדבר הזה, ואז דווקא אתה תאכל זיתים עם השמן זית שלהם, אז זה מוסיף לך בתורה. אני לא יודע איך זה עובד, אם זה עובד באופן גופני, באופן רוחני, אבל ככה רואים פה. השמן, מי שרואה שמן בחלום, יצפה לבאור תורה. דבר אחר, למה נמשלו בשמן? מה השמן? רפואה לאדם, הוא מציל פנים, אבל דברי תורה, מאירות עיניים. אתה רואה שאדם לפעמים, יש לו פנים מאירות, זה בגלל שהוא אכל לזה, משהו שמן, כמו שכתוב שם בגמרא, שיש לי מטרוניתא, פגשה את מישהו שהוא נראה טוב וזה, היא אומרת, בטח אתה אוכל חזיר, אתה נראה כל כך טוב, ככה אומרת שם הגמרא. זאת אומרת, השמן הוא בהחלט גם אחד המרכיבים הגשמיים שעוזר לתורה. דבר שלישי זה האור. יש אור. גם האור קשור לתורה. אני קורא מחלק מהספר, דברי הרוקח, בהלכות חנוכה, סימן ריש קפה, 12. בפרשת אמור אל הכהנים, זו הערה מאוד מעניינת של הרוקח. בפרשת אמור אל יש כל החגים. אם אתה מסתכל, אז יש שמה. מתחיל בשבת, ורגלים, פסח, חצרת, ראש השנה, יום כיפור, סוכות. וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל, בזה נגמר הסט של החגים. וסמיך לי, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, רמז לחנוכה. שמן זית זך מן המובחר, להעלות נר, יערוך את הנרות, ללמד לילה ראשונה נר אחד. כתוב, יערוך את הנרות, יערוך זה ילך ויתקדם בנרות של חנוכה. מתחיל מאחד, אחר כך נרות, שמח שמן נרות לסוכות, מה סוכות? 8 ימים, אף חנוכה 8 ימים. וגומרת על זה כבר דיברנו בפעם שעברה, מה שאתם זוכרים, אז באמת אמר, כל החגים דאורייתא, יש להם גם השלכה על החגים דרבנן. אני אגיד את זה בקיצור, אמרנו את זה בפעם שעברה כבר. חג הסוכות, השלכה לחנוכה. גם פה 8 ימים, גם פה 8 ימים. גם פה אומרים הלל שלם, פה אומרים הלל שלם. גם באוסטרות יש עוד נקודות. על הסוכות זה עניין של בית. עוזב את הבית הקבע ואתה הולך לבית הרי. חנוכה זה נר אישו ביתו. אז יש השלכה, כך אומר השפת נמד, יש לו השלכה, כמו שהשמש משפיעה על אור הירח, כך יש השפעה מחג הסוכות על חנוכה. פעמיים אני מצאתי בספר החשמונאים, שכתוב שם שהם עשו הדלקת נרות 8 ימים, כמו בסוכות, כתוב בספר השמונאים. עכשיו אני אמשיך הלאה. אז זה מה שכתוב פה, יערוך אותו ללמד, שמח שמן נרות לסוכות, מה סוכות 8 ימים, הבחנו כ-8 ימים. אתם זוכרים ששם ראינו עד אחר כך, בשפת אמת גם, שחג הפורים הוא כנגד חג השבועות, כי בשבועות קיבלנו תורה בכפייה כגיגית, אבל בפורים, ברוך השם הדור גיבורה ביחד מימי אחשוורוש, ואז השפת אמת אומר, יש עוד חג אחד שאני לא יודע מה, למה הוא משליך על דין דרבנן. חג הפסח. אין לי מגבילות דרבונון על חג הפסח. על סוכות יש לי, על שבועות יש לי. חג. בעתיד לבוא, כך הוא כותב, יהיו חגים חדשים. אמרנו פה, פעם שעברה, הנה, יש לנו ברוך השם שני חגים חדשים, בהחלט מגבילים לחג הפסח, אולי אפילו יותר גדולים מהאירוע שהיה בפסח. שצרנו מבדוד לחירות, פה אנחנו ניצחנו במלחמה, והתחלנו לכבוש את ארץ ישראל, וניצלנו גם ממוות לחיים, זה פשוט מימוש של הנבואה של השפת אמת. אני קורא מספר 13, 17. מדליקים בחנוכה, נדבר עכשיו על האור, איך האור קשור לתורה. מדליקים בחנוכה 36 נרות, זה בלי השמש הכוונה. לפי שבחנוכת העולם ויתן אותם אלוקים ברכי השמיים להאיר על המאורות. וכדאית בפסיקת רבתי, אותה אורה שנשתמש אדם הראשון הייתה לה מדבב שעות. 36 שעות, היה זה מין אור כזה שאפשר לראות פה מתוך לסוף העולם ועד סוף העולם בחז"ל. גם רש"י שם בחומש מדבר על הדבר הזה, תכף נראה. והאדם הראשון השתמש באור הזה 36 שעות, כדי איתה בבראשית רבה יום וב, 12 שעות, או לא, האדם נוצר ביום שישי, וליל דלד, י"ב שעות, ליל זין, סליחה, שבת, ליל שבת, ויום זין, גם כן י"ב שעות, וכשיצאו למדבב שעות, החשיך העולם. למה החשיך העולם? קדוש ברוך הוא גנז את האור הזה, האור הענק הזה, הוא גנז, תכף נראה איפה הוא גנז את זה. מספר 14. פרק מקום שנהגו בפסחים, נטל שני אבנים, התחנה זה בזה, ויצא מהם אש. אחרי שהאור הענק הזה נעלם לו, אז הוא עשה אש. רק הוא ממשיך הלאה, תראו, מספר 14. וירך מאורי האש, כך מתוך שחשכו עיניהם של ישראל בגלות יוון, והוציאם הקדוש ברוך הוא מאפלה לאורה, לכך מדליקים למדבב נרות. איפה הרש"י זה שאני אמרתי? תראו במספר 15. ויום אלוהים מאירו ויאור. ויאר אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אומר רש"י, ויאר אלוהים את האור כי טוב ויבדל. אף בזה אנו צריכים לדברי אגדה, ראה הוא שאינו כדאי להשתמש ברשעים, ויבדלו לצדיקים לעתיד לבוא. אבל איפה הוא גנז את האור הזה? זה אנחנו, את הסוד הזה אנחנו לומדים מדרש תנחומה בפרשת נוח. כתוב שם ככה, מספר 16. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. אור גדול, אור שנברא ביום הראשון, שגנזו הקדוש ברוך הוא לעמלי תורה שבעל פה ביום ובלילה. הוא גנז את האור האדיר הזה בתורה, ובלימוד התורה, שבזכותו העולם עומד, שנאמר, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. איזה הוא ברית שנוהג ביום ובלילה? זה תלמוד. וכן הוא אומר, כה אמר השם, אם תפרו את בריתי היום, את בריתי הלילה, וגם בריתי תופר את דוד עבדי. והוא אומר, כי אם בתורת השם חפשו, בתורתו יגיע יומה ולילה, אף הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל, שלא תשכח תורה שבעל פה מפיהם ומפי זרעם, עד סוף כל הדורות, שנאמר, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, ברוכי אשר עליך, דברי אשר שמתי פיך, וימושו. זה בתוך התורה גנוז האור הגדול, האדיר הזה, שאחר כך, בסופו של דבר, כל העולם כולו ייהנה ממנו. כשכל התורה, כל העולם יתמלא המון המון תורה, ליראת שמיים וכדומה, אז ישפוך הקשם את רוחו על כל בשר, אז בהחלט יהיה דבר עצוב. בינתיים הוא אומר, תסתכלו מספר 18, גם מי שלא לומד תורה בקביעות, אבל יש יחי קלה, וכך אני קורא 18, קבע הקדוש ברוך הוא שתי ישיבות לישראל, שיהיו הוגים בתורה יומם ולילה, מתקבצים שתי פעמים בשנה, באדר ובאלול, מכל המקומות ונושאים ונותנים במלחמתה של תורה עד שמעמידים דבר על בוריו והלכה למיטה. הוא רומז פה למה שראינו מקודם שהלכה למעשה זה בשבט לוי, לוי ויששכר. מביאים רעיין מן המקרא ומן המשנה ומן התלמוד כדי שלא ייכשלו ישראל בדברי תורה. שלום רב לאוהב תורתך. זאת אומרת האור הענק הזה אנחנו יודעים שזה בעצם היסוד של הכוח הרוחני שאנחנו משקיעים בלימוד הגמרא. אני רואה מספר 19. מדרש פנחס, למדבב נרות כנגד למדבב מסכתות השס, כנר מצווה ותורה אור. מספר 20, כתוב שצריכים להרבות בתורה בימי החנוכה, כנגד הגזרה, להשכיחם תורתך, זה בדיוק כמו שאמרנו בשיעור הזה. היה מנגח, אתה מספר פרק ט', דווקא בחנוכה, נכון, צריכים להדליק נרות, אבל דווקא בחנוכה צריך עוד יותר להרבות תורה, כי הניצחון שלנו, אם אני אסכם את מה שאמרנו היום, הניצחון שלנו שמתבטא באופן מעשי, באור ובשמן ובמנורה, זה הניצחון שבזכותו ניצלנו ואנטי, עשינו עם זה אנטי להשכיחם תורתך ולהעבירם לחקירת תורך. וזה באמת הגודל העצום, לכן כותב הרמב״ם, מצוות נר חנוכה, חביבה היא עד מאוד. זה לא כתוב כמעט במקומות אחרים. פעם אחת כתוב דבר כזה, גם לגבי תקיעת שופר. הרב צבי יהודה אמר שם דבר נפלא לפי דעתי. בתקיעת שופר כתוב, אמרה שואלת, במסכת ראש השנה, דף מספר, למה תוקעים כל כך הרבה פעמים בשופר? הלא, מספיק לתקוע 30 קולות. אנחנו תוקעים עוד 30 ועוד 30, 90, 100 קולות. פי שלוש ושליש ממה שצריך בעצם בהלכה. אז הגמרא אומרת, למה תוקעים? רחמנא אמר תיקו. לא, אבל למה חוזרים ותוקעים עוד פעם ועוד פעם? אומרת הגמרא, כי כשהשטן רואה שישראל מחבבים את המצוות, כך הוא אומר, אז הוא אין לו כוח להסתים בימים הללו שאנחנו תוקעים בשופר. גם שם כתוב, מחבבים את המצוות. תוספות אומר, השטן חושב שהגיעה גאולה, כי הוא רואה שעם ישראל תוקע בשופר עוד פעם ועוד פעם, והוא חושב שיתקע בשופר גדול, זה עזב חייב הזמן, ואין לו כוח להסתים, כך כתוב בשופר. זה פשוט אמר, תשימו לב, יש בעצם שלוש פעמים תקיעת שופר חשובה ביותר בהיסטוריה. פעם אחת יש השופר של הקרן של העין של עקדת יצחק, ויש אחר כך מתן תורה, שמתן תורה זה, בתוך מתן תורה היה כל השופר חזק מאוד, ויש לעתיד לבוא, יתקע בשופר גדול. זה בדיוק מה שרש"י אומר, ישראל מחבבים, אין לך חיבה יותר גדולה מעקדת יצחק, כי יצחק ואברהם מסרו את נפשם על התורה, מרוב חיבת הציווי הזה. את המצוות, המצוות זה מתן תורה. והתוספות משלים, שופר לעתיד לבוא, יתקע בשופר גדול. כך שלמדנו היום את הקומפלקס הזה, שיש שלושת המרכיבים האלה שמקבילים ללימוד התורה, ולכן צריכים בהחלט בימי חנוכה, כל השאלה צריכים ללמוד, אבל במיוחד צריך במיוחד להגיד תורה ולהגיד.